וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. רש"י אומר, מה שמואש אמר הוא בא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. כלומר, שמע את שתי השמועות האלה ובא. שואל הרב כתב סופר, בנו של החתם סופר, מה הקשר? אז מה, שמע, וגם אמר שתי דברים. קריעת ים סוף לבד לא מספיק. שמעו עמים מרגזון, חילה חזו שולי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יחוזי מורד, וזה בקרוב יהיה. כי כך למדנו שכתוב עוד הפעם לאתנו, לתנאו, עשה איתו תנאי שכאשר יבוא האומות עלינו, הוא יצא איתם בדם ובאש. כן? זה דעש התחילו לעשות מדורות. שמצילנו. אז אם כן, מה ים סוף לא מספיק? מה העניין שאמר קריעת ים סוף ועמלק? אלא יתרו היה איש חכם גדול, התפעל התפעלות עצומה. הוא ראה שקריעת ים סוף זעזעה את כל העולם כולו. הגמרא אומרת שהגביע הקדוש ברוך הוא את ים סוף 12 קילומטר באוויר, וכולם ראו. ולמדנו בשבוע שעבר, זיכרנו השם יתברך, למדנו פה שקרה את כל המים שבעולם. סבתא של אובמה באה לשתות קוקה קולה, ונקרא לה. והוא, אז פוטין, אוי ואבוי לו, מסכן. יש הוודקה, הוודקה שלו, נקרא 12 חלקים. ושאלו מה זה, אמר הקדוש ברוך הוא חיית עושה במצרים, עושה ניסים ונפלאות. ולא נשכח שזה לא רק קריעת ים סוף היה שם. היה שם כל המכות שהיו במצרים, היו כפל כפליים. והר ישראל את היד הגדולה, שם כתוב אצבע אלוהים היא. אז אם קריעת ים סוף היה דם, צפרדי, הכינים, מה לא היה להם שם? הם שכחו, כבר הפסיקו לספור. אז כולם התפעלו. ראה איתו שהרי כל זה, בא עמלק הרשע הזה, חצוף עז פנים, מאיפה בא? הוא ממזר היה. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. הוא נכד של עשיו. ובא עמלק, הוא היה גבוה מאוד, האריך ימים גם. הוא האריך ימים עד שישראל יצאו ממצרים. שהפסוק אומר, ויבוא עמלק, לא אמר ויבואו עמלקים, הוא בעצמו בא בראש הגדוד, זקן היה בן 250 כמעט. רשע כזה. אז בא ויבוא עמלק, אמר יתרו, זה מפחיד, שיש כאלה שאחרי כל הרעש הגדול של קריעת ים סוף, והניסים והאותות של הקדוש ברוך הוא, עוד מעיזים לבוא ולהילחם עם ישראל, אז אני אסור לי לשבת בשקט. אני כעת צריך לבוא, הוא כבר התגייר, אבל הוא בא והחליט לבוא לבקר את ישראל ולבוא אצל משה רבנו. לכן אמר, מה שמואש שמעו, הוא בא. כולם שמעו, אבל לא באו. הוא בא, כך אומר עליו השלום הכתב סופר, אומר, זו הסיבה שבא, אמר, אני רוצה להיות כאן יחד עם כולם. כי מי שעומד רחוק, זה כאילו נגד. עוד דרשי שם במקום ממשיך, שבע שמות נקראו לו, רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קני, פוטיאל. הוא הביא את המחילתה. זה מובא בתלמוד ירושלמי. שבע שמות היו לו, והם כולם קראו לו יתרו. למה יתרו? שיתר פרשה בתורה. מה יתר פרשה בתורה? ואתה תחזה מכל העם אנשי חי נראה אלוהים. שאלו, רגע, אחרי תחילת הפרשה, בכמה פסוקים, תסתכל ותשמע מה שהוא אומר. וכל זה לא יתר, כמה פסוקים יש? ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים, מיד פרעה, אשר הציל את העם. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדנו עליהם, ויקח ויבוא לאכול לחם עם חותן משה. אחר כך ויער חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, הוא נהיה מבקר המדינה. הוא אומר למשה רבנו, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד הערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא, כי יהיה להם דבר בידיים, ושפתי וכו'. מה הוא עונה? לא, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. מגיש ערעור. מה אומר לו? נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשור לבדך, אתה שמה בקולי עצך, ויהיה אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים, בבית אתה את דברים האלוהים, זרת את הם וכו', ואת הדרך, את המעשה אשר יעשו, כל הפסוקים האלה, זה יתרו אמר. זה מצוטט מילה במילה בתורה. רק ואתה תחזה, פסוק כף א', התחיל ואתה תחזה, יותר פרשה בתורה. אז הרב שלום בנו בחי אומר, יש פה מוסר השכל גדול מאוד מאוד. יתרו לפני זה, כל הפסוקים האלה שקראנו, קרוב לעשרה פסוקים, זה ביקורת. לא טוב שאתה עושה ככה, אתה לא תוכל לעמוד, נבול תיבול, וזה וזה וזה. אומר ביקורת, כל אחד יכול להעביר ביקורת. אבל עצה, הצעה, הצעת ייעול מה שנקרא, זה חשוב. לכן אמר היתר פרשה בתורה, שנתן למשה עצה, קודם כל, הוא הכשיר את הקרקע. הסביר למשה רבנו שזה בלתי אפשרי, שהוא יעמוד במסירות נפש כזאת, לאורך כל הדרך, והתחיל לטפל בכל התלונות של כולם, 60 ריבו. ולא אמר, איך יישא לבדי את אחכם, עשאכם וריבכם? בא יתרו עכשיו, אחרי שגמר את הדרשה והתלונה שלו, אמר לו, ואתה תחזה מכל עם, אנשי חי, נראה אלוהים. זה יתך פרשה בתורה. אמר לו, לא שמחו, בראבו. ככה אני אוהב, שמביאים איזה חומר, מביאים איזה סיבה, מביאים איזה דבר, שיש בו משהו טוב. אחרי זה כתוב, וישקו איש לרעהו לשלום. איש לרעהו. רש"י אומר, אנחנו לא יודעים מי נשק את מי. בוודאי שגם אחר כך גם הוא נשק אותו בחזרה. אבל מי נשק את מי? איש לרעהו. וכתוב, כי זה משה האיש עלה מכל האדם, אז משה נשק את יתרו, כיוון שהוא חמיב, היה בכבודו. גמרא אומרת, שאדם חיה בכבוד חמיב כשם שחיה בכבוד אביו. שכך ראינו דוד המלך אומר לשאול, אבי ראה גם ראה. קורא לו אבא. וכאן למדנו, ואם זה לא היה, התורה לא הייתה כותבת. התורה כתבה שצריך להיזהר בכבודו. אז לפחות גם אם הוא לא בסדר חמיב, או חלילה לא שומר מצוות, לא יזלזל בו, לא יבזה אותו, לא יגנה אותו, לא ידבר עליו. אבל כבודו חייב. אז הוא, משה רבנו נשק. אומר, רגע, מי אמר שזה משה? מה איש? בואו נלך אחורה, פרשת שמות, ויואל משה לשבת את האיש. ומי זה שמע האיש? זה יתרו. אז מי אמר שזה משה? איך ראשי החליט? יש לנו פסוק, ועוד פסוקים שכתוב שמה, כאן כתוב האיש משה, שם כתוב לשבת את האיש. אז יתרו גם מכונה איש, ומשה גם מכונה איש. אז מה ראיה שרש"י מביא שזה משה ולא יתרו? התירוץ הוא, האיש משה ענב מאוד. הוא לא התכוון רש"י על המילה האיש רק. האיש משה ענב מאוד. אז מי שענב הוא הראשון לכופף את ראשו. הוא הראשון לכבד את השני. לכן אמר, לא ידענו מי, כי שניהם איש. זה נאמר איש וזה נאמר איש. הביא פסוק, ואיש משה ענב מאוד, אצל משה כתוב איש, אבל עם ענב. אז עם ענב, לכן זה היה יתרו, משה רבנו בעצמו, הוא שעשה כן. כך כותב גם רבי שלמה קלוגר, שאת אשר שמשה לא היה צריך לשאול מכל זה, למה הוא ידוע היה, מפורסם היה. נשאר יתרו, ומה אומר לו? ברוך אדוני, אשר הציל אתכם ואת העם, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. הוא מתחיל לברך את הקדוש ברוך הוא, וברוך אשר הציל אתכם מיד מצרים, מיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. ושם במקום הגמרא בסנהדרין, רש"י לא הביא את זה אמנם, אבל זה בגמרא בסנהדרין מובא, שהיה לא כבוד לישראל, או מילה אחרת, האמת שמה כתוב, גנאי הוא לישראל, שהם לא ברכו את הקדוש ברוך הוא, עד שבא יתרו וברך את השם. ברוך השם, אשר הציל אתכם יד מצרים. שאלו מה גנאי לישראל? ישראל אמרו שירת הים, שבוע שעבר קראנו. עדיין מהנהד באוזניים דברי השירה. וכל בוקר אנחנו אומרים את זה. אז השיר משה ובני ישראל את השירה. מה, למה גנאי לישראל שלא... אז לא כתוב שם ברוך השם, אבל כתוב הרבה תיבות ומילים של שבח וכבוד וגדולה לשם יתברך. מה העניין? התירות זו, ישראל, כל מה שהם אמרו, זה היה על מה שנעשה להם. שאדם עושה לך טובה, ואתה אומר לו תודה רבה, וירבו כמותך בישראל, בסדר, יפה, בטח. אתה נהנית ממנו, אתה קיבלת ממנו מתנות, אתה עונה לו. אבל נראה אותך שמישהו חשוב יעשה טובה למישהו אחר, ואתה תגיד לו, כל הכבוד לך שאתה כזה נדיב, כל הכבוד שאתה כזה סבלן, כל הכבוד, ואפילו שלך אין אינטרס, כי אתה לא נהנית אישית. יתרו פה לא היה בתוך העסק. הוא היה בבית שלו במדיין, בארץ מדיין. והוא בא מהצד ואומר, ברוך השם אשר הציל, לכן זה השבח של יתרו. ישראל כל מה ששיבחו, מפני שהם נהנו, מפני שהם ניצלו. אבל כאן הוא מדבר על אחרים והמעלה. זה כך כותב רבי יצחק אברבנאל, עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. אחרי זה הביא שמה, וישב איתם משה, אומר, ואם המחורת, וישב משה, מה עשה משה? ישב לשפוט את העם. פסוק י' ג' ואם ממחורת ועשב משה לשפוץ את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ואם ממחורת, אומר אברבנאל, פה תראה מי זה היה משה רבנו עליו השלום. שצריך ללמוד בנו מוסר עסקן. הזמן שלו היה יקר, זמן שלו קדוש מאוד. תלך אחרי לא ראה את חמיב כמה שנים. עכשיו לא ראה את אשתו, את הילדים. אז אולי היה לוקח להם איזה צימר. אולי היה לוקח אותם טיול על שפת הים, אני יודע מה. אולי היה יושב איתם איזו ארוחת דגים, ארוחה חלבית, אני יודע מה. לא, אליעזר, גרשום, גדלו, צמחו ברוך השם, ואשתו ציפורה הצדקת הזאת, היא הצטערה שהיא לא יכלה להיות בקריאת ים סוף. אומר הרמה מפענו, בא בגלגול של דבורה. זכרנו בהפטרה. אתה שר דבורה וברק בן אבי נועם, בפרוע פרעות בישראל, בפרוע פרעות. היא עשתה מילה ופריעה, ציפורה, מלה את הבן שלה, אתה תכרות את אורלת בנה. והקדוש ברוך הוא פרע לה, זה אחד פריעה שהיא עשתה לילד, מילה ופריעה, ועוד הקדוש ברוך הוא פרע לה, עכשיו הביא אותה בדבורה, אמר לה, עכשיו את תגידי שירה, את לבד. אתה שר דבורה וברק בן אבי נועם, והיום אמרו למורזי אותה נשמה. דבורה הייתה נשמת ציפורה עליה שלום. זה אומר, פרוע פרעות בישראל והתנדב. אז אמר עכשיו, הבנת? זה שאמר עכשיו, משה רבנו עליו השלום, זמנו היה יקר, זמנו היה קדוש מאוד. ומכאן למדנו, כן הרמב״ם כתב, שמהלכה אישה יכולה למול. אבל הוסיף, במקום שאין איש. לא, זה לא יבואו, יגידו לנו הרפורמים, הנה נשנפו לנו כעת בכל מיני... זה מקום שאין איש, גם אישה כשרה, שכן ראינו ציפורה, ועוד, הצור, מה זה צור? אבן, אבן חדה, שאין בה סכנה, ותכרות את אורלת בנה, המוהלת הראשונה בהיסטוריה. זאת הייתה ציפורה. משה רבנו נולד מהול. אז יוכבת לא הייתה צריכה למול אותו, אמרם היה בבית, אין בעיה, הטיפו ממנו דם ברית, כך אומר המדרש. מתי זה היה? ביום פורים, י' ד' לחודש אדר, רוב העולם עושים לי' ד', זה יוצא יום שמיני למילה של משה. יום השבעה לפטירתו, י' ג' אדר, זה תענית אסתר. לכן המן הרשע זה הסוד, הנה הוא מתקרב ומגיע, הזמן, הסוף שלו מגיע על תפחית. אז המן הרשע, מה הגמרא במסכת מגילה אומרת? שכשנפל לו הפור על חודש אדר, שמח. אמר שמת משה, והוא לא ידע שבשבעה באדר מת, בשבעה באדר נולד. מה הקשר? אם זה ידע, למה לא ידע? ידע, המן היסטוריון גדול, הרבה הלכות, תדעו, אנחנו למדנו מהמן. פצ'גן הכתב, בתרגום שני, הרבה הלכות משם, הפוסקים הביאו ראיות למה שנוהגים לעשות, מה עושים בסוכות, מנהגי סוכות, מנהגי פסח, מנהגי השבתות, חג השבועות שמביאים עצים, שם הוא כותב, כל זה המן מספר לאחשוורוש, יש נועם אחד, פוזר ופורד בין העמים. ועוד רבנו הארי אומר עליו, אסטרולוג גדול היה, והוא יודע מה קורה ברקיע, איזה שעות טובות, שעות לא טובות, והוא צפה וראה, יש נועם אחד, חס ושלום, ישן הוא האלוה שלהם. הוא ראה שהיה זמן גלות שמיעוט אור של השכינה בצורה הכי מינימלית. וזאת הייתה הזדמנות, הוא ידע הזדמנות, אחת ל-70 שנה שהוא יכול הלילה להקות ולעשות מה שנעשות. והקדוש ברוך הוא יפר עצתו, קלקל מחשבתו. כן, יפר עצת כל אויבינו, קלקל מחשבותיהם. אז אם כן, מה העניין שלא ידע? אלא לא שם לב, הוא אמר יופי. יום השבעה של משה נגמר ביוד ג' אז הנשמה שלו הסתלקה. הוא לא ידע, שלנו למחרת יום חגיגה, י' ד' זה יום הברית מילה של משה. ואם תאמר, הרי משה נולד מהול, בסדר, נולד מהול, אבל הוא הזכיזו לו דם ברית. זה ברית מילה לכל דבר. אז אחרי אמר, לא ידע. זו הסיבה. כך מביא הגאון רבינו יוסף חיים בן איש חי. אז זה אותו סוד. אז אם כן, זה שאמר לו, יושב משה רבנו, אומר הברבנל, במקום לדבר עם אשתו וילדיו, וישמוע איתם, זה התורה המגלה, מיד עד הבוקר. ועם אחרת הוא יושב משה, לשפוט את העם. אך הוא אומר, כי אין להם דבר בא אליי. מה זה דבר בא אליי? למה בא? באים אליי. הרי העם היו עומדים מהבוקר עד הערב. זאת אומרת, כמעט כל ה-600,000, תגיד לא 600, 300,000 איש. באים ביום, עומדים בתור, לשאול שאלות את משה רבנו. אבל מה זה דבר בא? למה אמר בא? אלא, אומר רבי שלמה קלוגר, עליו השלום. אומר, תראה, שהולכים לרב לשאול שאלות, אז רוב השאלות זה, תערב לי בשר בחלב, חמאה נפלה בתוך הסיר הזה, השתמשתי בכלי הזה בין יומו לא בין יומו, זה מוכנים לשאול על הטול, כמה שאתה רוצה. אבל שיש עסק של כסף, ממון, ולרמות שמה, לזייף בביטוח לאומי, ולעשות ככה וככה, ולהוריד מהו כסף, ולנקות ממנו, זה לא באים לשאול את הרב. כל אחד פוסק לעצמו, וממציא לך, גונב מהגנב, פטור, נכון? שתיים סיסמאות. אז הוא אומר, מה זה דבר בא אליי? רק התובע מגיע, נתבע לא בא. כי להם דבר, של ממון, בא אליי. כמו המעשה ידוע, אם נודע ביהודה עליו השלום, ויחזקאל לנדו. עליו השלום, הפיקח הגדול. יום אחד היה באו אליו לדין. זה אחד טבע את חברו, חייב לו כסף. חייב אותו. וכולה היה 10 רובלים. תגיד, $1,000. של סוחרים, זה לא מי יודע מה. זה בשבילו לפיצוח גרעינים. בשביל פיסטוק שמי שהוא יקנה במטוס, יאכל במטוס. מה זה? אז הוא חייב אותו. תן לי צעוק, איזה צעקות. הרעיש את העולם. וצעק, צעק, איזה דין צדק זה, איזה שפטת אותי, ומה פתאום אני צריך לתת לו, ומה אני זה, עזרו בנים, מה אני זה. טוב, יצא החוצה, נרגע קצת, אמר לה שמה שייתן לו משהו לשתות, מים קרים. אז הוא יצא אחריו הנודע ביהודה, אמר, תגיד לי, בוא רגע. אתה, שבוע שעבר, באת אליי, שחטת שור. שור, אתה יודע, שור שוקל טון. תגיד, הכי זול שור טון, היום זה בסביבות 4,500-5,000 דולר. יצא טריפה, הראית לי אותו, אמרת לך טריפה, זרקת אותו לכלבים בלי לשאול שאלות, בלי מענות. עכשיו אתה בא לריב ואתה צועק על כמה רובלים? אמר לו, הרב, אני אסביר לך. השור, אני זרקתי אותו לכלבים, אף אחד לא נהנה מזה, לא אכפת לי. אבל זה שהוא ייקח מני כסף, הוא ייהנה על חשבוני, אני אוציא לו את העיניים. ימותו הקנאים. זה אני לא יכול לסבול. אומר, היית, זה כשיש במונות, שהשני ייקח לי, זה הוא לא יכול לסבול. אבל שהוא יפסיד כמה שיפסיד, הוא אומר, אין דבר כפרה. יש פה אלף תירוצים. לכן אמר, כי אלא אין דבר בא אליי, התובע רק בא, איפה הנתבע? לא בא. לכאורה, כמו שיש איסור של טרפה, איסור של בשר בחלב, איסור של גזל. זה היינו אח. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל ביניהם. אלא זה יצרה, ככה זה הדבר. אומר, וזה העניין, לכן זה עוד פירוש אחד, מה זה קרה עם דבר בא אליי? אומר, שהוא נאחר, הוא הפסיד, נעשה שונא. דרך כלל, באים שניים לדין, כל אחד בטוח שהוא ינצח. המנוצח מתחיל לדבר נגד הבית דין, מדבר נגד הרב, נגד הזה, אז יותר לא בא. לא יבוא לרב. אחרי אמר, דבר בא אליי, אחרי שיש דבר בא אליי. מיד עמד יתרו ואמר לו, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יו, מה שיש על זה, הזוהר הקדוש, העריך בזה עריכות ענקית, ענקית. תיאר שם, שיש לפי צורת העין, צורת הגבות, והריסים, והעפעפיים, והמצח, והשיער של הראש, והזקן, והפנים, החותם, והפנים, והשפתיים, ולא שיש צורה, חוכמת היד והפרצוף בא פה ללמד. להפך, רבנו ארי כתב זה ביטול תורה. מעשה היה ברבנו ארי, שפעם אחת, רבי חיים ויטל, היה מתחנן אליו, אומר, אתה לימדת אותי קבלה, אתה מלמד אותי הכל. סודות, כוונות, מעשה מרכבה, מעשה בראשית. אז זה טובה, הרב, תלמד אותי חוכמת היד, שאני אדע, תסתכל, אני אעזור לאנשים, אני יודע אם חס ושלום מישהו חולה באיזה דבר, או שעומד לבוא לו איזה דבר, תקן. אמר לו, זה ביטול תורה. למה אנשים אוהבים דברים כאלה? וכל היום יבוא לך, זה יגיד ככה, זה יגיד ככה, זה כוכב ונוס, וזה נופטון, וזה ג'ונסון. לא יהיה לזה סוף. לא אמר אגב מבינה שהוא לא למד, כל החוכמות למד, חוץ מחוכמת הרקחות. זאת אומרת, לעשות תרופות, כי זה ביטול תורה ודאי. כי כל היום יבואו אליו אנשים, אז חולים. מה, אני שומע בן אדם חולה, אני לא אבאש בידי לתת לו תרופה, לא אתן לו, אז לא יכול, לא ילמד. כל היום צריך לטפל בהם. כך כתב, חוץ מחוכמת הרקחות, לא למד אותה. אז אם כן, הוא בא לרבנו ארי, אמר לו, זה מה עשה רבי חיים ויטל? זה היה בזמנים האלה שלפני חודש אדר. הוא אמר, איזה ענייה אחת, אלמנה בצפת. נתן לה כסף, אמר, תשמעי, אני אתן לך דינר זהב, בתנאי שתבואי ביום פורים. אז מפה למדנו שביום פורים היו לומדים תורה. היו עושים סעודה לפי הקבלה, יש לעשות סעודה לפני הצהריים. אחרי המגילה, נותנים מתנות לעליונים, משלוח מנות, יושבים עושים סעודה. ישן מעט, כמו שכתב הרמב״ם, שתי יין קצת יותר מהרגלו, ישן מעט, חצות היום קמים, הולכים, ככה היום מורבים, נוהג, כל שנה. חצות היום, הולכים לבית הכנסת, לומדים מהצהריים עד מנחה וערבית. אז הרי יושבו לומדים, ואמר לה, את תבואי עם הבת שלך, הייתה לבת, שמסכנה לא מצאה זיווג, יתומה. ורבנו הרי ודאי ייתן לך כסף, אבל תגידי לו שיסתכל בכף יד של הבת שלך. ואני, כשהוא יסתכל ויגיד, אני אלמד. אז נר לאחד, נר למאה. אמרה לו, בסדר. והנה, יום פורים, אחרי חצות היום, היו יושבים רבנו ארי בראש, ורבי חיים ויטל, וכל התלמידים, החכמים, רבי נתן סגיס, רבי יצחק הכהן, כולם יושבים לומדים, והנה האלמנה הגיעה. ופתחה את הדלת, והסתכל על הרבנו ארי, קרא לאחד השמשים שמה, נתן לו חצי דינר זהב, אמר, תן לאלמנה הזאת. אמר לו, רבי, לא, אני לא באתי לבקש ממך כסף. אני, הנה הבת שלי איתי, רווקה. אני רוצה למצוא לחתן. אז מה את רוצה ממני? תסתכל על מקלף היד, ותגיד לי, מה יהיה איתה? מתי אני אמצא חתן? ואת מי אני, איפה אני אלך? לדרום, צפון, אולי בקיאת שמונה הוא נמצא, אולי במחטש הקטן, אני יודע איפה. אמר לה, גברת, גברת, זה רבי חיים ויטל שלח אותך אליי. והוא רוצה בתחבולות ללמוד איך מסתכלים בכף היד, אבל כיוון שהיא אלמנה ואסור לי להשיב פניה רקם. והיום יום פורים, וכל הפושט יד נותנים לו, תעמדי שם, תגידי לבת שלך, תעמוד שם ברחוק, תשים את כף היד שלה על העמוד, ואני מרחוק אגיד בשביל שרבי חיים ויטל לא ידע. ככה היה. ושלח אותה לשלום. אז אם כן, אומר זה, אז זה כף היד, כל החוכמות, אלא הסוד הוא שבנפש. היה משה רבנו מסתכל, יודע מה יש בנפש האדם. אז כך מובא בדברי רבנו הרי עצמו, שהיה יודע דרך הדופק, היה לוגע לאדם בדופק, יודע איזה עוון יש לו, איזה דבר צריך לתקן. דופק, הוא אומר, כמו חיריק. יש כמו שבע. טק, טק, אחת אחת השני. יש קובוץ, ומשתנה כל רגע. יש כמו פתח, ויש כמו קמץ, ולפי זה היה יודע מה התיקון של כל אחד ואחד, מה אבונו, מה הפגם שלו, מה צריך לתקן. יש פרק שלם בספר עץ חיים שהביא בעניין הזה. אז זה ואתת החזק, כל זה יתרו עליו השלום, הוא נתן למשה רבנו את כל הקודים האלה, איך. אנשי חיל, מה זה אנשי חיל? בגמרא מובא, רבי יהושע אמר, אנשי ממון, בעלי ממון. זאת אומרת, שתיים כסף. אז הוא לא תלוי באחרים. ככה, אם אין לו כסף, זה בעיה. למה? מה שהגמרא אומרת, כהן המחזר על הגרנות, שהולך לחפש, אולי צריך תרומה, אם צריך מעשר, אז בגלל זה, הוא יתה את הדין אחר כך, חלילה לטובתו. תביא בעל ממון, לא צריך אף אחד. לא תלוי באף אחד. אז זה אנשי ממון. רבי אליעזר אומר, לא בעלי ממון, בעלי הבטחה. מה פירוש הבטחה? שלם ביטחון, ככה שהיא הסבירה. שלם ביטחון בשם מתברך. יש לו מעט אפילו, שמח בהלכו. השואל בעל ההפלאה מה זה, אומר, לא, זה לא מחלוקת. אומר, הכוונה רבי אליעזר בא להוסיף על רבי יהושע. יש, הגמרא אומרת, יש לו מנה, רוצה 200. נהיה מיליארדר, רוצה דאבליו מיליארדר. יש לו טריליון, רוצה 3 טריליון. אף פעם לא יסבע, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז מה זה שווה בעלי ממון? אלא צריך ששמח בחלקו. זה נקרא בעל ממון. מה שיש לו, מודה לשם וסס ושמח. אבל זה אנשי אמת. מה זה אנשי אמת? זה אמת. אלא אנשים שיש להם יראת שמיים של אמת. יש, הוא נדמה לו שהוא ירא שמיים. הוא יכול לנשק את ההיכל 70 פעם, והשתחווה והכרע לפני השם יתברך הכל. אבל אחרי זה, שתבוא איתו באיזה עסק עם מסע ומתן, משהו יכול לתחבל ולתחמן, עושה הכל. אז זה לא, זה הוא חושב שהוא ירא אלוקים, הוא עוד לא יודע שהוא עוד רחוק, 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 כי כשהוא עומד במבחן, לא יכול לעמוד במבחן. אז זה אמר אנשי אמת, אני צריך שגם באופן מעשי הוא יכול להיות יראי השם. הכך שונא בצע. כשהוא, מה זה בצע? הלא, יש שני פירושים בגמרא עצמה ראינו, וגם בפסוק. פעם בצע, בוצע ברך, נעץ השם, זה גזלן. בוצע, בצע. ופה רשי אומר, בצע זה פשרה. מה זה בצע? לשון בציעה. כמו שאני לוקח כיכר לחם, בוצע אותו לשתיים, חצי וחצי. אז הגזלן גם יקרא בצע, שהוא לוקח חצי, אתה מכיר את הסיפור? שמאי. עבר חצות שמאי. היה מעשה באחד גנב, שהיה מחפש כספים, והיה אחד מסכן, היה לו שטר של 10 רובלים, הלך, פתח פרשת יתרו, פרשה שלנו, ושם את זה בלא תגנוב, בשביל שאם יבוא הגנב, יראה כתוב שם בכל לא תגנוב. זה מה עשה? הלך, פתח החומש, הגנב, ראה לא תגנוב, לקח ושם שטר של רובל אחד. ואיפה שם את זה? בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אז אם כן, יש בצע כזה, ויש בצע כזה. מה, אז מה, אלא, ככה הגמרא אומרת, שרוב רבי יוסף שר נתנזון מביא את הגמרא הזאת, שרוב הבשרות הם גזל. למה? לפי האמת, זה או שלא או שלא. אין דבר כזה שאותו כסף יחולק בשווה חצי חצי. זה פשרה שאנחנו עושים בשביל להשכין שלום. ובשולחן ערוך מובא שמצווה לעשות פשרה. אבל כשהדין ברור וידוע שזה גזלן וזה לא, מה אתה נותן לו חצי? מה אתה פתאום מוותר לו? אז לכן הפשרות עצמם הרבה פעמים הם בצע. לכן הבצע נקרא גם על פשרה וגם נקרא על גזל. אחרי זה כתוב, גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. מה הקשר? מקומו יבוא בשלום. מה? מקומו בשלום. מתן אייבשיץ עליו השלום אומר, מקומו יבוא בשלום, אומר במחלוקת, תמיד שיש מחלוקות, תשים לב, הקטנים הם הראשונים לקפוץ שם. באים לשרוף זה, מכונות אשפה, אז כמה הדיוטות הם עושים הראשונים את הבלגן. באים לריב, להקים מפלגות, לעשות חרקת, ההדיוטות הם הראשונים. אחרי זה שאני עושה שלום, אז האידיוט הזה שהוא חשב את עצמו לגדול, חזר למקומו הטבעי. אחרי אמר, וגם כל העם הזה, על מקומו יבוא בשלום. מי שקטן נשאר במקום הקטן שלו, מי שגדול במקום הגדול שלו, כל אחד ואחד יהיה במקומו בלי להפריע לאף אחד. ככה הכל יבוא כמו שצריך. הוא משה, עלי אל האלוהים, אללה, כהר סיני. הר סיני, מה העניין שקוראים בכל זה? הזוהר הקדוש כותב, כיוון שמעמד הר סיני היה מעמד יותר גדול מכל מה שכל הנביאים ראו. מה שראה ישעיה, הוא אומר, בשנת מות המלך עוזיהו וראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, בשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר קדוש וכו'. ומה שראה יחזקאל הנביא, ראה ואני בתוך הגולן נהר כבר, ארבע כנפיים לאחד, ראה פני שור, פני אדם. כל זה לא מגיע לאחד מאלף מה שראה פשוט שבישראל במעמד הר סיני. כי במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, בקע את כל הרקעים, והראה להם את כל האוצרות והסודות שיש לו למעלה. והאמינו בו וידעו שהוא אחד ושמו אחד, והוא היה, הוא הווה והוא יהיה. ולכן, אומר איפה תדע, אנחנו אומרים כל בוקר, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מאיפה המקור? רבי ישמעאל בן אלישע בספר החלות כותב, שהוא עלה למרום בוקר אחד, שמע וראה מלאך עומד כמו חזן וצועק את הפסוק הזה, וכולם עונים אחריו. לכן תקנו לנו לומר שני ברוך שאמר. והאמת זה אין פסוק כזה, זה שלושה פסוקים מורכבים יחד. השם מלך עולם ועד, זה השם מלך, השם מלך ירגזו עמים, השם ימלוך לעולם ועד, זה פסוק, זה בשירת הים מופיע. אבל המלאכים כך דרכם לומר, למה יש שם הווה, היה ויהיה. השם מלך, הווה. השם מלך והיה. ועוד לעתיד גם, השם ימלוך לעולם ועד, חי וקיים לנצח נצחים. אז, אם תעשה את הגימטריה שלו, יוצא 620, כתר. האותיות שיש בעשרת הדיברות, הן בדיוק כתר. מתה 620 אותיות. באו לרמוז ולהגיד, שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז זה הסוד, אומר רבי שמעון, רק שנייה, אומר רבי שמעון, שכל מה שהיה במעמד הר סיני, עתיד להיות בימינו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויושיע אותנו, ויגאל אותנו מידי האומות, ויגאל אותנו משלטון של ערב רב, ויגאל אותנו מכל הגזרות שמסביב, אז הוא יגלה לנו את כל התורה מחדש ונלמד אותה, כי אנחנו לא יודעים, היום התורה כולה בעוונות הרבים היא בגלות, אין הלכה אחת שאין עליה מחלוקת, ואיזה פירוד יש, השם ישמור, ואז נהיה עם אחד ושפה אחת. והראיה, הפסוק אומר, ולא יקנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מי זה? הקדוש ברוך הוא. ועיניך רואות את מוריך, אנחנו נראה אותו, כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון. אז זה המעלה, לכן אנחנו קוראים כל שנה ושנה מחדש את פרשת יתרו עם עשרת הדיברות, כדי לעורר. מה היה עם משה רבנו? גמרא במסכת שבת אומרת, באו מלאכי השרת ואמרו, בנו של העולם, הילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לו, חמדה גנוזת, התקעת דורו, כל זה שברה העולם, אתה מבקש תנאי בני אדם, מה אנוש, תזכרנו, כולי. יש מעשה, פעם אחת, היו שני אחים הצדיקים, רבי אלימלך ורבי זושה. היו קדושים מאוד. היו נודדים ממקום למקום, מסיבות שלהם, סבול צער הגלות של השכינה. כך ראינו, הראשי עליו השלום, 7 שנים גלה, והסתובב בכל הארצות, היה מחלק את הקונטרסים שלו על הגמרא. איזה מסכת לומדים פה? בבא בתרא, כותב קונטרס, שם להם בעל השולחן, ולא יודעים שזה הוא. זה כמו אני. היה הולך שם מסכת ברכות, שם להם. היו מסכת הוריות, שם להם. וכך היה. לכן התוספות, קודם, פירש בקונטרס. מי זה הקונטרס הזה? ראשי. כי הוא כתב את זה, הכל חיבורים, קונטרסים, מחברות. וכל זה עשה לכבוד השכינה הקדושה. גם הרמק, היינו הרבה מגדולי ישראל שנדדו במיוחד בשביל לסבול את הצער של השכינה כדי להכיר עליה בגלות, להיות שותף עמו אנוכי בצרה. אז הם היו מסתובבים. הנה הגיעו פעם אחת לאיזה עיירה והגיעו באמצע השבוע. ישבו שם, אז יש שם שיעורי תורה, הרב היה מלמד תורה, יום אחד פרשת שבוע, יום אחד גמרא, יום אחד משנה, יום אחד הלכה, מוסר, אחרי זה הדרך, ישבו שם אותו, והיו מבסוטים. והם יודעים, אבל זה טוב לשמוע תמיד דבר חדש, או פנים חדשות באו לכאן. טוב, מעניין, והנה הגיע יום שישי, והם אין להם איפה להיות. היו ישנים שם באכסניה של בית הכנסת והמחסנים, והנה אחרי, היה להם מנהג שם, שאחרי הערבית של ליל שבת, עומד הרב עם הגבאי, וכל מי שאין לו איפה לעשות שבת, מחלק אותו. אומר לבעל הבית הזה, אתה תיקח 2 אנשים, אתה תיקח איש אחד, אתה זה. ולפי כמות האורחים שהיו מזדמנים באותה שבת. והנה, הוא ניגש לרבי אלימלך, רבי זו, שראו אותם, אנשים נשואי פנים. אומר להם, שלום עליכם, שבת שלום, גוטן שבש, ועוזר צח, ועוזר... איפה אתם באתם? מאיפה אתם זה? אז רבי אלימלך לא יכול לסבול. אמר לו, תשמע, כשמשה רבנו עלה לאלוהים, עלה ללמוד תורה, באו המלאכים, צעקו, מה ילוד אישה בינינו? מה פתאום? לא אמרו לקבל תורה, עמדה גנוזה, תורה מתפקחים, לא כל אחד שבא רוצה איתול, צריך לדעת מי הוא, מה הוא, ראוי, לא ראוי. אבל, שבא לאכול, מורה אומרת בפירוש, שאם בא אליך אני רוצה כסף, אתה צריך לבדוק עליו, אם הוא לא רמאי. אבל אם הוא מבקש אוכל, הוא אומר, אני רעב, לא אכלתי, תיתן לו. אין בודקין למזונות. גם מפורש. אז אתה בשביל להביא אותי כעת לסעודת ליל שבת, אתה שואל אותי מי אני ומה אני ומה למדתי ומה שם אבא שלי. ומאיזה עיר הגעתי, מה אתה רוצה? כל השאלות, הם בודקים למזונות. אתה רואה יהודי שגמר תפילת ערבית ליל שבת, צריך לאכול. וכל השבוע שישבנו ללמוד תורה, אמר לו, מאיפה ראיה? גם זה מהמלאכים. אברהם אבינו, והנה 3 אנשים מצווים עליו, וירא וירוץ לקטם. הוא שאל אותם, מאיפה אתם? תביאו דרכונים, תביאו תעודת זהות, מאיפה, מי אתם? מה? לא שאל, וירוץ לקטם. ואומר, הוא אומר, בבקשה, נא תעבור מעל עבדך, קחנה מעט מים, מהר, יאללה, תן להם אוכל. אבל על לימוד תורה שואלים, משה עלה אל אלוהים, מיד, ובאו מלאכי השרת, ואמרו, מה ילוד אישה בינינו. אמרו לו, כל זה אמרנו לכם, שלא תעשה את זה לאחרים. תלמד לאחרים לעשות כמו שצריך. כן. לא התייאשת. על משה רבנו אתה שואל שאלות, למה? את הפלא פלאים עליך. משה רבנו, אפשר לשאול משהו? איש האלוהים, אתה יודע מה זה? שולט בעליונים ובתחתונים. מדרש אומר שהתפילה שלו שהיה מתפלל הייתה חותכת את כל הרקעים. אם הוא היה פה עכשיו, בואו, מה שהיה עכשיו. הבנת? מה נעשה? נסתתר כברו של משה, עליו השלום. אז הוא אומר, מה היה אחרי זה? אמר לו, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. והר סיני עלה כולו עשן, מפני שירד עליו השם באש. מה זה באש? התלהבות. זה פירוש אחד. פירוש שני, האש תמיד עולה למעלה. הטבע של האש לעלות, והיא לא יכולה לרדת. אז כשאתה בא ללמוד תורה, אתה צריך לשאוף לעלות. פירוש שלישי, על הירד באש, לשרוף את הזוהמה. הרי ידוע שישראל עמדו על הר סיני, הגמרא אומרת, פסקה זוהמתן. זה הזוהמה של הנחש. ודבר מפורסם הוא, שאם אתה רוצה להבריח נחשים, תעשה מדורות. נחש פוחד מאש. וזה הטעם שחמץ בפסח, יש לו שלוש אפשרויות מובא במשנה, נכון? זורעו לרוח, פוררו לים, ושורפו באש. ומכולם אנחנו עושים שריפה באש. למה? הוא רמז ליצר הרע. יצר הרע, שורפים אותו באש. אז נחש בורח, זה האש. אמר, והכהנים והעם, עליו פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רע. מה יהרסו? שמעון בר יוחאי אומר שהסכנה... שרואים דבר רוחני, או שומעים דבר רוחני, ומתקרבים יותר מהמדרגה. ואז יכול חס ושלום להסתלק מהעולם. כך היה באדרה רבה. אדרה רבה קדישה שמובאת בפרשת נשא, בזוהר. שם היו 10 תלמידים, מובאים שמותיהם אחד לאחד בתחילת האדרה. רבי שמעון, רבי אבא, רבי אלעזר, רבי יוסי, רבי יוסי בר יעקב, רבי עשה, רבי חזקיה, רבי יצחק, רבי יהודה, רבי פנחס. והנה, בסוף האדרה מה היה? תנה, 10 עלו ו7 נפקו. רק 7. 3 הלכו, רבי חזקיה, רבי עשה ורבי יוסי בר יעקב. ונקברו שם. עד היום המקום של האדרה ידוע, בדרך למרון, שאתה יוצא מצפת, וזה 2 קילומטר לפני מרון, יש שם השביל, שמראה לך רבי טרפון, מראה לך רבי קרוספדאי, שם המקום האדרה, ושם נמצאים המצבות שלהם. זה המקום שרבי שמעון ישב. ורבנו הארי גילה את המקום הזה, זה אותנטי, נשאר עד היום טבעי, רק הוסיפו לו כיפות קצת, כדי שלא יהרסו את זה, מי יודע. אז זה המקום הזה. מה קרה שם? מרבי שמעון, שהם עלו לראות את סודות התורה ואת כל האורות שיש למעלה, 3 מהם עברו את הקו ולא שמו לב מרוב ההתלהבות והחשק, נשארו נשמותיהם למעלה ולא ירדו. אז אם כן, גם כאן בהר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל ירסו לעלות את השם, אסור שלא יעלו יותר ממדרגתם, כי כל אדם צריך את המדרגה שלו. כך גם רב חיים מוולוז'ין כותב, שבעיקר בלימוד תודות התורה צריך זהירות גדולה. שיש גמרא מפורשת במסכת חגיגה, שבזמנם היה בזמן רב חיים וזכאי, רבי אלעזר בן שמוע, וכולם היו דורשים במעשה מרכבה. היה צעיר אחד שלקח ספר תורה והיה דורש מעשה מרכבה, יצאה אש מתוך הספר תורה ושרפה אותו. כך אומרת הגמרא. אז זה סכנה, לכן אמר אני הרסו לעלות אל השם, והחיות רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? כך אומר הנביא יחזקאל. הם רצים לראות למעלה מגבולם, יש שם גדר, הפרדה, שעומדים שם מלאכים אחרים שהם תפקידם לשמור, מחזירים אותם מחזרה. והם לא נרגעים, הם ממשיכים לקפוץ, לרצות עוד. מחזירים אותם. וכן הלאה, רצו בסוף, רצו בסוף, כל הזמן במצב של תנועה, קדימה ואחורה. כך היה גם במעמד הר סיני. מעמד הר סיני במדרש כתוב, הלכו על כל, דיבור ודיבור ששמעו פי הגבורה, 3 קילומטר אחורה. והיו מלאכי השרת מחזירים אותם. שנאמר, מלכי צבאות ידודון ידודון. על כל דיבור. כי לא יכלו. נפשי יצאה בדברו, פתאום נגלה אליהם השם יתברך בהר סיני, איזה גילוי נפלא, ולא יכלו לעמוד. מה שכתוב, היחרד כל ההר מאוד, מה זה היחרד? המדרש אומר, הר המוריה נעקר ממקומו, ובא לשם. והם עמדו ליד הר המוריה, ואז ועלה סיני לרקיע 12 מיל גובה, כמו בקריעת ים סוף, גם פה. עלה הר סיני למעלה לגובה הזה, והלבנה העירה כמו השמש. אז אחרי מחרת כל העם מאוד, ראו את כל האותות המופתים האלה, אז נבהלו מאוד. שאמר אנוכי, פרחה נשמתם, שנאמר, נפשי יצאה בדברו. מה שאין הפה יכול לשמוע, יכול לדבר, מה שאין האוזן יכולה לשמוע. אנוכי ולא יהיה לך, שניהם ביחד. אנוכי זה כן, זה עשה, ולא יהיה לך זה לא תעשה. איך אפשר את שתיהם כן ולא ביחד? רק למעלה זה יכול להיות. אז גילה להם את האוזן, שמעו את שתי הדיבורים האלה מפיו, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אחת הוא דיבר, אבל אנחנו שמענו שתיים, אנוכי ולא יהיה לך. אז שמענו שניים, ואז פרחה הנשמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד גשם נדבות. תוריד אלוהים, הוריד טל של תחיית המתים, והיה אותם. התורה התחילה לבכות, אמרו לבונו של עולם, תת אותי למתים, מה יהיה? מיד הוריד טל של תחיית המתים, והיה אותם. למה עשה כן? להראות להם שבלי תורה אין חיים. אין חיים. לכן כל מה שרוצים לגזור עלינו גזרות, הם כבר מדברים איתנו על שנת 2017. שאז יהיה רק 1,800 עילויים יישארו בישיבות. השאר כולם לעבודה. שאלה אם הם ילכו לעבודה. הם יישארו עד אז. על מה הם מדברים בכלל? אז אתה מבין, בלי תורה אין לנו חיים. זו הסיבה. ואז אמר להם אחר כך, כל דיבור ודיבור היה יוצא מפי הגבורה באש. לכל פה ופה של כל אחד מישראל. ושואל אותו, אתה מקבל אותי? על הן הן ועליו לב. והיה חוזר, מנשק אותו. מנשק אותו על פיו, ושמעו 7 קולות. לכן המזמור לדוד, שאנחנו אומרים קבלת שבת, יש בו 7 פעמים קול. קול השם על המים, קול השם עוצב להבות אש, קול השם בהדר וכו'. למה? שמעו שם 7 קולות. כל אחד שמע לפי הקול שלו. משה רבנו, יותר מכולם, את כל הביאורים וכל הפירושים, 60 ריבו פירושים לתורה, שמע אותם, זה קולו של משה. אחר כך הזקנים, 70 זקנים, והחכמים שהיו ביניהם, שמעו קול. נו, היפראקטיבי. אחריו, היה הבחורים, אוהבים לשמוע פלפולים, איזה קצות החושן, איזה, אני יודע, איזה קושיה, איזה תירוץ, שמעו בקול שלהם. זה 3 בחורים. אחר כך הנערים רוצים לשמוע קצת יותר דברים קלים, הם שמעו בקולם, זה 4. אחר כך היה מי היה עוד? הקטנים, קטנים, זקנים קטנים, יודעים תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, קצת ציפורים, אגדות, שמעו בקולם. אחרי זה יונקים, היו יונקים אצל האמא שלהם, שמתו דד והיו אומרים א' ב' אחרי משה רבנו. והאחרים, גם הנשים, זה 7 קולות. לכן היה 7 סוגים בישראל, כל אחד שמע את התורה לפי הביאור שלו. לכן יש כתר אותיות, ככה בחיים פלאציה, עליו השלום, שהלילה ליל פטירתו. כותב שידוע שיש עקב תיבות בעשרת הדיברות. ועל זה אמר, והיה עקב, תשמעו, 172. אותיות 620. כתר, כמניין כתר. ולמה כמניין כתר? כי יש תרי"ג מצוות הם מהתורה. ויש לנו עוד שבע מצוות דרבנן שיש עליהם ברכות. והם רמוזים אשר לרעיך. אם תספור, עד בכל תרי"ג אותיות. אשר לרעיך משלים את זה לכתר. ומה הם? הפה לפלאים מסדר את זה בראשי תיבות. א', לא עליכם, אבלות. האבלות, יום ראשון מדאורייתא. לכן אסור להניח תפילין ביום הראשון, יום קבורה שהוא יום הפטירה, לא מניחים תפילין. שאמר לו ליחזקאל, וערך חבוש עליך, מכלל שאחרים אסורים בתפילין. אבל שאר הימים, זה מדרבנן. לכן מניח תפילין. אז זה א' של אשר. אחר כך מה בא? איזה עוד? שמאי. מה כן? עוד שין, שטיפה, זה נטילת ידיים. היא גזרה דרבנן. שברך שקידשנו שאותה וציוונו על נטילת ידיים. איפה קידשה? איפה ציוונו? ככל לעשית, ככל אשר הורוך. אז זה שטיפת ידיים, שין. אחרי זה מה בא? רש, נכון? מה זה רש? רשויות. רשויות בשבת, עירוב. את צריכה לעשות עירוב חצרות. עירוב תפשילין, אשר קידשם אותה וציוונו על מצוות עירוב. אז זה רשויות, יש רשות רבים ויש רשות היחיד. לרעך למד לחם של גוי. זה חכמים תקנו שלא לאכול. פת נוכרי אסורה. אחרי זה רש רביעי, זה ארבע תעניות. כיפור מדאורייתא. אבל שאר התעניות, נשארו ארבעה, זה חכמים תקנו. זה רביעי, תענית. אחרי זה עין, נכון עין? מי זה עין? עמה, עמלק. עמלק, בפורים קוראים מגילת אסתר ומברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, נכון? זה עין. אחר כך מה נשאר אחרון? לרעך חף. חף, מה זה חף? כהנים, זה חנוכה, הכהנים, שמתיתיהו בן כהן גדול, אז זה על ידי הכהנים, היום הנס הזה של השמן, מברכים עליו להדיק נר חנוכה. זה לשיטה אחת. יש שיטה אחרת, מחלוקת הבאג ושאר הראשונים, שהלל, אחד מהם זה הלל, שאנחנו מברכים עליו בחגים, הלל, חנוכה, כמו שאמרנו, מגילה, נטילת ידיים, עירוב, נרות. מה? אישה מדליקה נרות שבת. אז כל הדלקת נר, היא אומרת, שקדשם את זה וציוונו. אז זה הדלקת נרות, ואחרי זה יש לנו את ברכות הנהנים. זה ברכות הנהנים. אז מחלוקת מה עם השבע המצוות לרבנן, הביא אותם גם ספר החינוך. ספר החינוך, כשהביא את הסדר של המצוות, סידר גם את הסדר הזה. מזכיר, רבי חיים פלאצ'י עליו השלום. מלאך, זה לא היה אדם. מלאך. הוא חי לפני איזה 150 שנה. מה שמעניין מאוד, ששלושה היו גדולים במזרח, והם מאוד דומים זה לזה, גם בשיטה, גם בדרך, הלכו אחרי הקבלה, וחיברו המון ספרים בכל מקצועות התורה. הראשון היה רב חידה. חיים יוסף דוד אזולאי. בחייו עוד נולד רבי חיים פלאצ'י. רב חידה נולד בירושלים, וסוף ימיו היה בליבורנו שבאיטליה. נפטר שם ונקבר שם על תנאי. עוד בחייו הוא התכתב עם רבי חיים פלאצ'י, שהיה צעיר בהרבה, היה הפרש גילאים גדול ביניהם. חיים פלאצ'י היה באזמיר. רבי חיים פלאצ'י, אביו היה כבר גאון גדול ומפורסם, ביעקב פלאצ'י. לא היה כמו. אז הוא היה בנו, זה רבי חיים פלאצ'י. ורבי חיים פלאצ'י, בחייו נולד רבי יוסף חיים בבבל. והם שלושתם שמם חיים. ויוסף חיים זה שתי שמות קראו לו, יוסף וחיים. וחיים פלאצ'י, זה חיים יוסף דוד אזולאי. ושלושתם אותה דרך, אותה שיטה, ואחד מעתיק את השני. ומחכה את השני גם. תראה דרשות על ארבע שבתות השנה, תראה השיטה שלהם בקבלה, השיטה שלהם בהלכה, השיטה שלהם ממש תואמת תאומים ממש. אז הוא היה עליו השלום, וחיים פלצי היה קודש קודשים. היה אוהב הרבה בסובבים, היה מתענה, והיה מסתיר את התעניות שלו, עוד שהיה צעיר. כך כותב עליו בנו, רבי אברהם פלצי. הוא אומר שהוא זכה ללמוד רבי אברהם בנו, עם האבא ועם הסבא. הסבא יעקב, והוא רבי חיים פלצי, והבן זה רבי אברהם פלצי. והוא היה לו עוד בן, רבי יצחק פלצי, כתב יפה ללב. וואו, וואו, איזה... אין כמעט פוסק שלא מביא אותו. 10 כרכים על השולחן ערוך. יפה ללב. והיה לו עוד בן, יוסף. ול3 הבנים שלו. אביו היה שמו יעקב. בקיצור, אז הם למדו יחד. 3 דורות של תלמידי חכמים שלמדו ביחד. אז הוא כותב ששח לו אחד החברים, שהוא היה צעיר, היה לוקח בימי הסובבים את האוכל, זה מביא מהבית, נותן לאיזה בן של ענים לאכיל, ונשאר בלי אוכל. אומר, הכי קל היה לו בימי שישי. בימי שישי כולם תרודים בהכנות לשבת, לא היה אוכל, היה צם קבוע. טועם משהו לפני השקיעה, כדי לא להיכנס את הענית לשבת, אבל כך היה נוהג. כל הזמן היה נוהג איזה מנהגי חסידות, שאי אפשר לתאר אותם. היה איזה, שהיה דורש בארבע שבתות השנה, אז היו באים כל הקהל, 10,000 איש לשמוע אותו, באזמיר. כשהיה חוזר לביתו, היה מקיף את השכונה. ולא הבינו למה, עד שיום אחד הבן שלו שאל אותו, אבל למה אתה מעריך את הדרך? אנחנו צריכים להגיע לסעודה שלישית לבית. אמר לו, לא, אני אגיד לך, פה בדרך גרה האלמנה של הרב שהיה לפניי של העיר. אם אנחנו נעבור כעת לידה, והיא תראה אותי עם כל הציבור, יכאב לה שבעלה איננו פה בעולם, והיא אולי תוריד איזה דמעה. אני לא רוצה שהיא תצטער, לכן אני עושה הקפה, מקיף, כל זה. ועליו פעם אחת היה יושב בבית, והיה אוכל ארוחה אחת ליום. והיה בברכת המזון, והנה דווקא איזו אישה אחת בדלת, רצתה את הרב, אז אמרו לה, בני הבית, היא תורדנית הייתה. החילה שלום, הרב עסוק עכשיו. הוא הרגיש שמישהו דפק בדלת. סיים ברכת המזון, שאל מה היה, אמרו לו, זאת אישה, זאת היא אלמנה באה, קם, לבש את המצנפת ואת הגלימה, הלך איזה 10 דקות עד הבית שלה, לשאול אותה מה היא רצתה. זה רגישות ואהבה שאי אפשר לתאר אותה. מסירות נפש של לימוד תורה בצורה מדהימה. הוא חיבר למעלה מ100 ספרים. ובין המקרים שקרה לו, שהוא היה עוד צעיר לימים, לא לכם, פרצה שריפה פעם בליל שבת, מוצאי זה היה לתשעה באב. נת תפרש א', וחילתה שמה את כל הבתים של השכונה. היו הבתים עשויים מעץ. ברוך השם נפשות לא נפגעו, אבל הוא כל כתבי היד שהיה לו, שהוא טרח עליהם למעלה מ20 חיבורים, שעוד לא נתפסו, הלכו כליל באש. חוץ מספר אחד, ארצות החיים על ארץ ישראל. כל ההלכות והמנהגים של ארץ ישראל, זה נשאר. והוא כותב את זה בהקדמת ספרו, שזכות ארץ ישראל עמדה לי, שהספר הזה נשאר. עכשיו, מרוב צער, נפל למשכב 6 חודשים. לא יכל, לא לאכול ולא לשתות, והיה בבחיות נוראות. הבן שלו, מה יהיה איתו עם אבא? ככה, כל הקהל מחכים, מתי יבוא הרב, מתי יבוא הרב, מתי יבוא הרב. ישב לידו והוא שוכב על המיטה, והיה לומד לפניו. אומר לפניו גמרא כזאת, אומר לו חידושים, אומר לפניו שולחן ערוך, חידושים. הוא חיבר כמה פירושים, על תהילים לבד יש לו איזה 6 חיבורים, ספר תהילים. כל פעם שהיה לומד, קורא תהילים, מפרש פירושים, מחבר גמרא פלונית, מקום פלוני, ומחבר דבר לדבר. אז הוא, והבן שלו מה היה עושה, בלילה הולך הביתה, רושם כל מה שאבא היה אומר. וכך, אחרי 3 חודשים, בא יום אחד עם איזה חבילה של קונטרסים, אומר, אבא, יש לי חידושים שלך. מאיפה? תקרא, קורא לו. זה, מאיפה לך? אומר, אבא, זה מה שאנחנו למדנו כאן. כל יום אנחנו לומדים יחד. אומר, מה, אפשר לשחזר ולהחזיר את התורה? ברוך השם, ברוך השם. ואז קיבל יותר כוחות, ובאמת ישב וחיבר אחר כך יותר מ100 ספרים. יותר מ100 ספרים. כתב אותם. כשהוא נפטר, זה היה באזמיר. כל הממשלה לא נתנו לקבור אותו רק יומיים אחר כך. הוא נפטר ביום י"ז, כמו מחר בבוקר. רק בי"ט עשו לו לוויה. למה? היו צריכים לבוא מלכים מכל השרים, מכל המדינות הסמוכות. הלכו, הביאו את כולם, יש לו לוויה עצומה. והלכו 5,000 תינוקות של בית רבן לפני המיטה, ונערות דולקות בידיהם. כך היה מנהג אצל הספרדים פעם, שהיה נפטר אדם גדול או איזה זקן, אז קוראים לילדים של התלמוד תורה ללכת לפניו עם נרות בידיים, כדי שיגנו עליו. אז בקיצור, עכשיו התבטל המנהג הזה. אני זוכר שהיינו ילדים פעם פה ברחוב זוננפלד, נפטר איזה זקן, קחו אותנו מהתלמוד תורה, לא ידענו אפילו מדוע. זה כאילו 5-6, עם נרות, היו הולכים לפני הארון. אז ככה היה 5,000. כשהורידו אותו לקבר, באו להוריד, פתאום פרצה רוח שערה ורעמים וברקים, בכל הנרות קבעו. אז הבינו שבשמיים כאילו בוכים עליו, והגמרא אומרת, סימן יפה למת שגשמים מזלפים על מיטתו. אז זה ידעו את גודל עוצמתו וכל גדודי הצבא וכולם. עכשיו הוא ציווה שילבו אותו עם הספרים שלו. אז עמדו תלמידיו למעלה מ-100 ספרים, וחלק היה בכתב יד. היו נושאים את זה לפני הארון. הלכו להם זה לפני הארון, כדי שעל ידי זה יהיה לו, כל זה רצה כאילו סייעתה דשמיה מעת השם. ושמחת תורה של אותה שנה, הוא קרא כמו כל שנה חתן תורה. שהגיע לפסוק ויעמוד שם משה עבד השם, פרץ בבכי. והרגיש שהוא הולך להיפטר מהעולם, אבל אחרי זה שמח ושימח אותם ודאג להם שיהיה הכל כמו, שיהיה כמו שצריך, שלא יהיה איזה דבר שלא טוב. עכשיו היה דואג כל שנה להעמיד סופרים שילכו לכל הבתים של היהודים באזמיר. תארו לכם מה זה, זה למעלה מ-200,000 משפחות. אחת לשלוש שנים היו רושמים בפנקס לבדוק מזוזה מזוזה של כל בית, וזה מטעמו. הוא המלך כל כך אהב אותו, העמיד לו משטרה יהודית, 36 שוטרים יהודים, שאלה היו כל ערב שבת מתכנסים אצלו בבית, נותן להם הוראות בשבת להסתובב, שהחנויות יהיו סגורות, שהעסקים לא יהיו פתוחים, ושאנשים לא יטלטלו מחוץ לעירוב, שלא יצאו, ואם מישהו יוצא שישים את מה שיש לו בכיסים, כל זה, והיה ממנה אותם על כל מיני. וכל יום שישי, כך כותב בנו רבי אברהם, היה עומד בדמעות שליש ומתפלל, ריבונו של עולם, שלא תיפול דלקה בעיר ולא יצטרכו לחלל שבת, שלא תהיה איזה יולדת שיתקפו אותה צירים ויצטרכו לחלל עליה את השבת, אלא תתחה את זה לאחרי השבת, שלא יהיה איזה חולה חס ושלום שבגללו יצטרכו לחלל שבת. איזה אהבה הייתה לו לכל אחד ואחד מישראל, ודאג לכל הקהל שלו, היה דואג להם אחד אחד, היה מכיר אותם. בנו מספר שכל בוקר היה הולך אחרי תפילת שחרית ולימוד חוק לישראל עם הציבור, יוצא לשוק, לא הולך הביתה, עושה סיבוב בשוק, כל הפועלים והאנשים שהיו שם, מסתכל עליהם, היו צריכים להרים את הידיים להראות לו שיש להם סימנים של תפילים, ואוי לא למי שלא היה לו אותה. אז היו קושרים את התפילין חזק, כדי שזה נשאר כמה שעות, הסימן של התפילין. ככה היה דואג לכל אחד ואחד, והיה בודק כל דבר ודבר, שיהיה הכל כדת וכהלכה. אמר בנו, שהייתי רואה את אבא, לפני שהיה בא לכתוב איזה חידוש, היה פותח את המגירה. ולא ידעתי מה הוא עושה, פותח את המגירה, סוגר אותה וכותב. עד שיום אחד הוא אומר, הלכתי בלט כשאבא הלך לישון, פתח את המגירה, ראיתי, היה שם קלף, כתוב עליו שם הוויה. יות כבב כה. לפני שהיה כותב איזה חידוש, היה פותח את המגירה לקבל השראה ואור מקדושת שמו של השם יתברך, כדי שתשרה עליו שכינה, ויוכל אחר כך לכתוב שהדברים שלו יהיו דברים שיעשו רושם בשמיים ובארץ. ככה היה, כל כך היה... אוהב את ישראל ואוהב את התורה הקדושה, והפיץ תורה, והיה מרבה תורה בישראל באופן שאי אפשר לתאר, בצורה מדהימה ביותר. הוא היה בגיל 22 שסבא שלו שמח אותו לרב, בגיל 22, אחרי היה. אז כבר אז בגיל כזה צעיר ואחרי זה קראו לו תואר החכם השלם. אחר כך קיבל תואר הרב הכולל, זאת אומרת כמו הרב הראשי של כל טורקיה. והיו מכל העולם, היו פונים אליו איזה שאלות ואיזה עניינים. יש רבי יוסף חיים שהיה בחור בגיל 14, שלח לו מכתב, שהוא התכתב עם אבא שלו, שלח לו מכתב, ככה היה עליו השלום. נדליק נר לעילוי נשמתו, נר לכבוד רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו על כל ישראל. 260. היה הולך לכל בתי הכנסת, דואג שיהיו וילונות בעזרת נשים, שלא יהיה ריח מהשירותים. בסוכות, הוא בעצמו היה מסתובב בכל החצרות, שאנשים יבנו את הסוכה כהלכה, ולא במקום מתונף, ושיהיה כמו עם הדפנות. 260 פעם ראשונה. 280. 280. פורים הגיע, מה כתוב בשבט? כן. 280 פעם ראשונה. 300. היה הולך לכל מוכרי הלחם, תשמע מה זה, כל מוכרי הלחם בשוק. אומר להם, כל מי שקונה לחם, תזהיר אותו, שיטול ידיים ויברך המוציא. מה נעשה עכשיו שיש חתונות ושמחות ומזמינים כל מיני ארחי פרחי? איפה הגענו? 200? הגענו 300. יפה, מתקדמים. 320. 320. 320. פעם ראשונה. איך? 350. יפה. 350 פעם ראשונה. 400 שקל כסף עובר לסוחר. 400. 400 פעם ראשונה. 400 פעם שנייה. היה הולך בדרך, היה עוטף את היד שלו במטפחת. שאל אותו אביו למה? אבל מה אני אעשה? גויים תופסים לי את היד ונשקים אותה. לפעמים עמי ארצות שלא נטלו ידיים. הוא היה מאוד פדנט, מאוד חסיד, חסיד. באמת, ההלכה לא מעביר תומעה. אבל הוא, לרוב קדושתו וחסידותו, היה מאוד נזהר. וכותב בנו, שמימיו לא ראיתי אותו גם לעת זקנותו, לא ביטל טבילה במקווה מים קרים, בין בחורף ובין בקיץ. ובטורקיה יורד שלגים, תדע, טורקיה זה לא מה שאתה חושב. כן. היא שכונה בצפת. מה? אתה הפסקת להשתעל, ברוך השם. תהיה בריא. נו, איפה הגענו? אמן. 400? פעם ראשונה. עם הדגים? מה? איזה דגים? זה שבוע הבא. תשאיר את זה בשקט, שלא יעלו לנו עוד תמחירים. מספיק. 400 פעם ראשונה. נו, נגמור. 400 פעם שנייה. 400 זכה. מי שברך רבותינו, כשמור את השם.